שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרות, היכן שתהיו, שחר פה איתכם בפרק חדש בפודקאסט של מגלים את אמריקה. הפרק הזה אני רוצה לקחת אתכם לאחד הדברים הכי מדהימים שיש בארצות הברית. אומרים שזה המצאה הכי טובה שיצא מאמריקה, לפחות זה המצאה שאני הכי אוהב, הפארקים הלאומיים. המון אנשים רואים בטלוויזיה או במגזינים או באינטרנט תמונות של הפארקים הלאומיים, זה מככב על שומרי המסך שלנו בצורות שונות, ואין בן אדם שלא שמע על איזשהו אתר שהוא חלק מאותה רשימה של הפארקים הלאומיים בארצות הברית. ובאמת חלק מכמעט כל טיול בארצות הברית משלב בתוכו לפחות פארק אחד מתוך הרשימה. 63 אתרים יש כאלה שפזורים מצפון לדרום, ממזרח למערב, במה שמכונה ארצות הברית היבשתית, שזה 48 המדינות התחתונות, lower 48, וגם באלסקה והוואי ובמקומות רחוקים כמו אי בים הקריבי ששייך לארצות הברית וסמואה אמריקאית שבאוקיינוס השקט שם בקצה הדרומי. אז באמת רוב התיירים שמגיעים לארצות הברית משתדלים לשלב איזה פארק אחד ברשימה, במיוחד אם הם מטיילים בחוף המערבי. למרות כמובן שיש כאלה שכל מה שמעניין אותם זה לעשות סיבוב עירוני, שזה בסדר לגמרי, אנחנו הכי בעד. אבל מאוד מומלץ לבקר קצת בפארקים ולראות את הטבע, שארצות הברית באמת התברכה בטבע מטורף. ויש גיוון גיאוגרפי כל כך גדול שהפארקים הלאומיים מראים את הגיוון הגיאוגרפי הזה. מים סליים באוקיינוס האטלנטי לחופים של האוקיינוס השקט, ומהערבות והמישורים הגדולים להרי הרוקיז ורכסי ערים אחרים ומדבר ויערות גשם ובאמת הכל, כי בארצות הברית יש נוף מאוד מאוד מגוון. אז פתיח ונתחיל. טוב, אז מאוד מעניין לדעת בכלל איך כל העניין הזה של הפארקים הלאומיים התחיל. כי המקום הראשון שנוסד בו פארק לאומי היה בארצות הברית, זה המצאה לגמרי אמריקאית. לא היה פארקים לאומיים בעולם לפני שממשלת ארצות הברית החליטה לקחת שטח ולשמר אותו לטובת הדורות הבאים, שבני האדם לא יהרסו את אותו תא שטח. לנו זה נשמע מאוד טריוויאלי, כאילו שמירה על הטבע זה דבר שמאוד מושרש בנו, אבל בארצות הברית ובכלל בעולם במאה ה-19 זה בכלל לא היה ברור. מבחינת האמריקאים, ושוב רוב האנשים בעולם, אני לא מדבר עכשיו על הנייטיב באמריקה ועל כל מיני תרבויות שהשמירת טבע זה חלק מהם, במיוחד הנייטיב באמריקה, אבל בוא נקרא לזה האדם הלבן. מבחינת האדם הלבן, הטבע הוא משהו שבני האדם צריכים, רשאים, האל נתן להם את הרשות לנצל אטום. וזה מה שקרה. כל שטח שאנשים הגיעו אליו באותו מסע מערבה, או שבני האדם מאירופה גילו במרכאות את אפריקה ואת אוסטרליה ואזורים באסיה, הם התחילו לנצל את משאבי הטבע. והרבה פעמים להרוס גם את הטבע, להכחיד בעלי חיים. כולנו שמענו על בעלי חיים שנכחדו, אפילו ציפור הדדו שנכחדה במאה ה-18 אם אני זוכר נכון, כאילו לא לפני המון זמן. אז העניין הזה היה תמיד לנצל את המשאבים של הטבע ולהשתמש בהם כמה שאפשר. וזה הגיע לנקודה שבאמת היה פחד אצל הרבה אנשים שלא יישאר שום דבר, שישתמשו בטבע, ינצלו אותו, יגמרו אותו, ובעוד דור 2-3 לא יהיה כלום. וזה גרם לאנשים שמאוד אוהבי טבע, אנשים הרפתקנים שחקרו את מערב ארצות הברית, באותה תנועה אדירה של אנשים שהלכה ממזרח ארצות הברית מערבה, תקופה מה שאנחנו מכירים כמערב הפרוע, לפעול לשמר את אותו טבע. ובאמת הם הצליחו בסופו של דבר, כי בשנת 1872 ממשלת ארצות הברית הכירה בשטח, בגבולות הטריטוריות, זה אפילו לא היה מדינות אז, ויומינג, מונטנה ואיידהו כפארק לאומי. הפארק הלאומי ילוסטון, שהוא הפארק הלאומי הראשון שנוסד בארצות הברית וכמובן בעולם. זה היה מאמץ לא קל, כי האנשים שישבו בוושינגטון הבירה לא באמת הבינו למה צריך לעשות את זה. לקח הרבה זמן, הרבה שכנועים, זה היה תהליך ארוך, סזיפי, שאותה קבוצה של שומרי טבע השקיעה באמת החיים שלהם בפרויקט הזה. וגם כשהקימו את ילוסטון לא באמת ידעו, אוקיי, סבבה, לקחנו שטח, הכרזנו עליו כפארק לאומי, כשטח מוגן, מה אנחנו בדיוק עושים עם זה? מה זה אומר בכלל פארק לאומי? מה המטרה שלו? שהוא יהיה ריק מאנשים והבעלי חיים יוכלו לחיות בחופשיות, בלי שנסכן אותם, שהטבע יוכל לפרוח, בלי שבני אדם ידרכו על הדשא או משהו? מה זה אומר? אז באמת לקח שנים עד שהבינו באמת מה זה פארק לאומי, מה המטרות של הפארקים הלאומיים, מה אנחנו רוצים להשיג מהם. ותחשבו על זה, ב-1872 הקימו את הפארק הלאומי הראשון, ורק בתחילת המאה ה-20 בעצם נוסד אותו גוף של רשות הפארקים הלאומיים, שזה מקביל לרשות הטבע והגנים בישראל, שמאגדת את כל הפארקים, כי אחרי ילוסטון עוד ועוד מקומות בארצות הברית, בעיקר במערב ואחר כך גם במזרח, הוכרו כפארקים לאומיים, כשטחים שיש לשמור עליהם ולהגן עליהם. בעיקרון, אם תקראו באינטרנט, באתר של רשות הטבע האמריקאית, של רשות הפארקים הלאומיים, מה המטרה של הפארקים? זה לשמור ולהגן על ערכי הטבע למען הדורות הבאים. כדי שהאתרים האלה יהיו פתוחים לכולם, יהיו נגישים לכל האמריקאים, לכל בני האדם, שיוכלו ליהנות מהטבע. עכשיו, זה מאוד יפה, אבל אנחנו יודעים היום שלא כל האתרים נגישים, בין אם זה בגלל סיבות גיאוגרפיות או בגלל אפילו שעולה כסף להיכנס, אז לא כולם יכולים להרשות לעצמם. אם אנחנו יודעים שלא כולם נגישים מבחינה תעבורתית, מי שאין לו רכב למשל, יהיה לו מאוד מאוד קשה לבקר ברוב מוחלט, אני אגיד, רוב מאוד גדול של הפארקים הלאומיים. אז הם חותים קצת למטרה של להיות פתוחים ונגישים לכל בני האדם, אבל כן, בגדול, כל מי שרוצה, יכול תחת מגבלות לבוא ולבקר, הם פתוחים 24 שעות ביממה ומאוד קל יחסית לבקר בהם. אבל גם מבחינת שמירת הטבע, אז הם שומרים על הטבע, אבל יש גם את העניין הזה של, טוב, אנחנו רוצים שבני אדם יבואו לבקר, אז יש פיתוח ויש סלילת כבישים ויש מרכזי מבקרים ומלונות ואתרי קמפינג, וצריך לשמור על איך אנחנו מאכלסים את כל האנשים שמגיעים, ומגיעים המון אנשים לחלק מהפארקים, וגם שומרים על הטבע. אז זה מאבק מתמיד כזה, ששוב הוא לא מיוחד לארצות הברית, זה קורה בכל העולם, אבל האמריקאים היו הראשונים שבעצם התמודדו עם הבעיה הזו, וידעו לייסד את המנגנון שיבסט את בני האדם מול הטבע, ויגן על אותם אתרים. אז הפארקים הלאומיים של ארצות הברית באמת מדהימים. זה מקום שתוכלו לנסוע במכונית ולהתרשם מהנוף, לצאת מהרכב וליצות בשבילי הליכה עמוק אל תוך הטבע, לטפס לפסגות ערים או לרדת לקצה למטה של קניונים, להקים אוהל באתרי קמפינג מסודרים או באזורים נידחים ויפים שרק אתם ובעלי החיים תשנו, או אפילו לישון במלונות היסטוריים ככה מפנקים שיש כאלה בכמה מהפארקים, לטבול באגמים צלולים, ללמוד בעצם על הטבע, שזה מאוד חשוב, ולהתחבר לטבע וגם לעצמכם. צריך להגיד את האמת, חלק מהנאה של הטבע זה להתחבר לעצמכם. זה גם מביא לסיבה שאני בכלל יצאתי לפארקים הלאומיים לפני כמעט עשור, החלטתי לצאת למסע שהכותרת שלו הייתה מסע בפארקים הלאומיים של ארצות הברית. כבר טיילתי בעולם, ראיתי המון מקומות, כמובן לא כל העולם, שעוד הרבה מה לחקור גם היום, אבל ראיתי הרבה מקומות, ותמיד ארצות הברית נתפסת בעינינו הרבה פעמים, לפחות מבחינתי לפני 15 שנה, שהייתי אחרי הצבא וזה, נתפסה כמקום שאנשים הולכים בסדר, הולכים לניו יורק, הולכים ללוס אנג'לס, מבקרים הולכים לווגאס, ופחות כמקום כמו בדרום אמריקה, שאתה יכול ללכת ולעשות מסלולים וטרקים, ולהקים אוהל באיזה חור, ובאמת להרגיש את הטבע המדהים, כמו שהרגשתי בפטגוניה נגיד. אבל הבנתי באיזשהו שלב, שאפשר לעשות את זה בארצות הברית, ושהנופים בארצות הברית באמת שווים את המסע הזה, ויצאתי למסע שעבר ברוב הפארקים הלאומיים, בעיקר ב-Low 48, פחות אלסקה וזה, נטו בגלל שיש זמן מוגבל ותקציב מוגבל ואי אפשר לעשות הכל, אני משאיר את זה לעתיד, אבל מסע שעובר בין פארק לאומי אחד לשני, ובאמת חוקר את הפארקים הלאומיים, אני שמתי לי למטרה, אני ממש לא הולך לנסוע עם האוטו, לסמן וי, אלא ללכת בשבילים, כמה שיותר שבילים, לישון בטבע, כמה שיותר טבע, כמה שיותר אוהל, זה היה המטרה, ומה שזה העניק לי חוץ מידע והכל, והנאה כמובן, ושירי רגליים מטורפים, זה גם באמת חיבור עמוק לטבע. כי אפשר, יש מקומות, חלק מהפארקים הלאומיים, הם באמת מקומות שלא הרבה אנשים מבקרים בהם, ואתה יכול למצוא את עצמך, אתה, וטבע מדהים ומטורף, וזהו, ואין סביבכם אף אחד. וזו חוויה מדהימה שכמובן לא תוכלו להשיג ביילוסטון או ביוסמתי לרוב, אבל כן אפשר בהרבה פארקים, וגם מה שמדהים שאפילו בפארקים מאוד עמוסים כמו יילוסטון ויוסמתי או גרנד קניון, יש מקומות שאתם יכולים להיות לבד, כי רוב האנשים לא באמת יוצאים אל תוך הטבע, עמוק אל תוך הטבע, או עושים את המסלולים הארוכים, או הולכים לשבילים הפחות פופולר. עכשיו, הקטע של העומס זה קטע כבד. כשאני טיילתי בארצות הברית, הפארקים היו, כמובן, היו עמוסים. אבל מה שקורה בארבע שנים האחרונות, בעצם מאז הקורונה, שהפארקים הלאומיים נהיו מאוד מאוד עמוסים. וחלק מהעניין הזה שאנשים רוצים לצאת לטבע, למרות אתם יודעים, עברו את זה שלוש שנים כמעט, מאז שהקורונה התפוגגה, אפשר להגיד, אז מה הקטע של אנשים עוד? להמשיך ולהגיע ולא נחב טבע, להתעברר מהעיר, אבל ברגע שאנשים נחשפו לדבר המדהים הזה, אז יש להם תאבון והם רוצים עוד, ואני לגמרי יכול להבין אותם, כי לי בעצמי יש את זה, ואני מאמין שלרוב מי ששומע את הפודקאסט הזה, יש את התאבון לצאת ולחקור ולגלות עוד ועוד מקומות ולראות עוד אתרי טבע מדהימים. אז בואו נדבר רגע על מה הפארקים הלאומיים הכי עמוסים. אולי תחשבו שזה באמת יוסמתי ויילוסטון, אבל דווקא הפארק הלאומי עם הכי הרבה מבקרים בארצות הברית, זה Great Smoky Mountains, שנמצא על הגבול של נורת קרוליינה וטנסי. עכשיו הסיבה שהוא עמוס היא מאוד פשוטה, הוא בחוף המזרחי, אז ככה שהוא יותר נגיש למרכזי אוכלוסייה ענקיים, עובר בתוכו, ממש, חוצה את הפארק, כביש מרכזי, אינטרסטייט שחוצה את הפארק והרבה אנשים נוסעים דרכו, וגם מי שנוסע דרך הפארק נחשב כמבקר בפארק, אפילו אם הוא לא עוצר לרגע ורק רוצה להגיע מנקודה מסוימת בצפון קרוליינה לנקודה מסוימת בטנסי, עדיין הוא נוסע דרך הפארק, הוא מבקר בפארק. ואולי גם בעיקר בגלל שהוא חינם, כי לא עולה כסף לבקר בו. אז הוא פארק מאוד מאוד עמוס, ומאוד מאוד יפה. מה שאני אהבתי בגרייט סמוקי זה הגיוון שלו, כי זה פארק שמטפס מגובה מאוד נמוך, זה בעצם רכס הרים של האפלצ'ים, והוא מטפס מגובה מאוד נמוך לשיא גובה של איזה 2600 מטר, ובנסיעה הזו שהיא לא ארוכה, עם רכב זה לוקח משהו כמו 20 דקות להגיע, 20 דקות חצי שעה להגיע מנקודה הכי נמוכה לנקודה הכי גבוהה, ו אם אתם נוסעים או יותר טוב, מטפסים את העלייה הזו, זה כמו שהלכתם את כל ה-2000 קילומטר ששביל האפלצ'ים, כי הנוף והצמחייה מאוד מגוונים, בעצם מהנקודה הנמוכה לעליונה, וזה מאוד מאוד יפה, ויש שם גם דובים ובעלי חיים אחרים, והנוף בכלל מאוד מאוד יפה. טוב, אז הפארק הלאומי השני הכי עמוס הוא הגרנד קניון, וזה די מובן, כי הגרנד קניון מאוד מאוד מפורסם, מאוד, אז המון אנשים הולכים אליו, הוא גם מאוד קל לביקור, כי רוב האנשים שמגיעים אליו מגיעים לגדה, בין אם זה הצפונית או הדרומית שהיא יותר פופולרית, רואים את הנוף, רואים את הקניון, לא תורכים לרדת למטה, כל אחד מהסיבות שלו, זה לא כזה פשוט לרדת למטה, אז אני יכול גם להבין את זה, אבל זה פארק מאוד מתויר. הפארק השלישי הכי מתויר הוא הפארק הלאומי זיון ביוטה, שאני חושב שהסיבה שהוא נהיה כל כך פופולרי, זה בעיקר בגלל שהוא לא רחוק מווגאס, זה משהו כמו שעתיים נסיעה, אז הרבה אנשים יכולים לעשות אפילו טיול יום לפארק הלאומי זיון, והוא מאוד מאוד יפה, אז היופי שלו והנגישות הפכו אותו לפארק השלישי הכי מתויר. יש פרק בפודקאסט על זיון, ממליץ לכם לשמוע. פארק הרביעי זה ילוסטון, וילוסטון למרות שהמיקום שלו הוא לא קרוב לזה עיר גדולה או משהו כזה, אבל בגלל מה שיש בילוסטון הוא מאוד פופולרי. כל התופעות הגיאותרמיות, הבעלי חיים, אתם רוצים יותר להתעמק, עשיתי פרק על ילוסטון. פארק הבא ברשימה, הרי הרוקי בקולורדו. אני חושב שהוא מאוד פופולרי גם בגלל שהוא די קרוב לדנבר, שזו עיר מאוד מאוד גדולה, חיים שם הרבה אנשים, אז הרבה אנשים יכולים להגיע אליו בקלות. ובמקום השישי ברשימה, רק השישי, שהרבה אנשים מופתעים מזה, זה הפארק הלאומי יוסמת. פעם הוא יותר גבוה ברשימה, הוא קצת יורד. אני חושב שהאובר פרסום שלו גרם לאנשים דווקא להתרחק ממנו, כי הוא נהיה כל כך פופולרי וכל כך עמוס, שאנשים אמרו טוב, אז נלך פחות. הפארק הבא ברשימה, שהוא גם בחוף המזרחי, זה הפארק הלאומי אקדיה בניו אינגלנד, גם מאוד מאוד יפה, רוב האנשים שמגיעים לשם זה בסתיו, לראות שלכת. אז הפארק הבא זה גרנד טיטון, שהוא ממש צמוד ליילוסטון, אז רוב האנשים שמבקרים ביילוסטון גם מבקרים בגרנד טיטון, הוא מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים, והרבה אנשים מבקרים בו, נוסעים דרכו. הפארק הבא יכול להפתיע, שזה ג'שוע טרי, עץ יהושע בקליפורניה, שלפני 10 שנים הוא בכלל לא היה ברשימה, אבל מה שהפך אותו מאוד פופולרי, זה גם העובדה שהוא לא כזה רחוק מסן דיאגו ולוס אנג'לס, ומאוד קל להגיע אליו, וגם המון מטפסי סלעים מגיעים אליו, אז הוא תפס פופולריות. והפארק האחרון ברשימה זה הפארק הלאומי אולימפיק במדינת וושינגטון, שגם הוא יחסית קרוב לסיאטל, הוא מאוד מגוון, מאוד יפה, יש כביש מרכזי שחוצה אותו, שנוסע דרכו, אז הרבה אנשים מבקרים. בגדול, אם אתם לא רוצים ללכת לפארקים עם המון 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 אנשים, אז אני יכול להגיד אל תלכו לפארקים האלה, אבל זה לא באמת אופציה, תלכו לפארקים האלה, פשוט לעשות את התכנון המוקדם. אבל אם אתם רוצים באמת ללכת לחוויית טבע מיוחדת ובלי הרבה אנשים, אז קודם כל אתם יכולים ללכת לכל אחד מהפארקים באלסקה, אין שם המון מבקרים. הפארק רשמית, הפארקים הכי פחות מבקרים, זה Gates of the Arctic בקצה הצפוני של אלסקה, זה כזה חור שאני יכול להבין למה אנשים לא מגיעים אליו. אבל אם נתייחס לפארקים במה שמכונה ארצות הברית היבשתית, אז אי רויאל במישיגן הוא הכי פחות מתויר, וגם זה אי קטן על הגבול הקנדי, קשה להגיע לשם. אפשר להגיע לשם לאי רויאל רק בסירה או במטוס ימי, אז אני יכול להבין למה אנשים לא מגיעים. נורת קסקייד בוושינגטון הוא אחריו, וזה כבר מבחינתי הזיה, כי הוא במדינת וושינגטון, הוא שעתיים וחצי בערך מרחק נסיעה מסיאטל, עובר בו כביש שלדעתי הוא אחד הכבישים הנופיים הכי יפים בארצות הברית, מאוד פשוט להגיע אליו. למה אנשים לא מגיעים לנורת קסקייד? אין לי מושג. הבא ברשימה זה דרי טרטוגס בפלורידה, זה ממש בקצה של הפלורידה קיז, אני יכול להבין למה לא מגיעים אליו הרבה אנשים, למרות שיש כל כך הרבה מטיילים בקיז ובקיווס, זה בגלל שגם צריך או סירה או מטוס ימי בשביל להגיע אליו, וזה לא זול. גרייט בייסין בנבדה, אגב הוא פארק מדהים ששונה מכל מה שאנחנו מדמיינים את נבדה כמדבר, אז יש שם אפילו קרחון. וזה רכס הרים ירוק על הגבול בין נבדה ויוטה, אבל הוא לא כזה, הוא נגיש, אבל הוא לא כזה קרוב לווגאס. אז אנשים לא מגיעים אליו, והרבה לא שומעים עליו בכלל, והפארק הבא זה גם בחור בגבול בין קנדה למינסוטה, וייג'ורס, רחוק, אני יכול להבין למה לא מגיע. מבחינת גודל, אז הגדולים ביותר בשטח כמובן הם באלסקה, אבל אם אנחנו מתכוונים לארצות הברית היבשתית, הכי גדול זה עמק המוות על הגבול בין קליפורניה לנבדה. הרבה אנשים אומרים שכאילו, מה, ילוסטון לא יותר גדול, אבל לא. חתיכת פארק, אזור מדברי מאוד מאוד גדול, דווקא יש היגיון שהאזורים המדבריים האלה יהיו הכי גדולים. טוב, ואז הגענו להמלצות שלי. אם בא לכם לקבל את ההמלצות שלי, מה הסרט המובחרים אלה שאני הכי הכי אהבתי. שוב, זה רק הדעה שלי, אבל אחרי שראיתי את רובם, אני חושב שהדעה שלי יש לה את הזכויות של עצמה. וזה היה סינון לא קל. אני חייב להודות, זה היה סינון לא קל. יש כל כך הרבה מקומות יפים שקשה לסנן 63 אתרים, או פחות נגיד, ממה שהייתי, נגיד 50 אתרים, לרשימה לטופ 10. אבל כן, אז הפארק שהכי יפה מבחינתי, זה הפארק הלאומי גליישר. אם גן עדן זה איפשהו בכדור הארץ, זה כנראה שם. זה הנוף הכי מטורף שיש. אני אהבתי אותו ממש. יוסמתי, ליוסמתי יש מקום של כבוד אצל כולם. ומהמקומות האלה שאתה צריך לראות בשביל להאמין שהם קיימים, וגם נוף מאוד מגוון ומסלולי הליכה מעולים, אז יוסמתי זה מקום שקשה לוותר עליו, למרות העומס. אקדיה, אני ממש אהבתי את אקדיה, הייתי שם בסתיו, הנוף של השלכת מטורף, השילוב של הגבעות עם היערות שבצבעי השלכת והאוקיינוס, זה שילוב מדהים מדהים מדהים. קרייטר לק זה פארק לאומי באורגון. היחיד באורגון אגב, בקצה הדרומי, לא כזה רחוק מהגבול עם קליפורניה, זה מכתש ענק שבתוכו יש אגם בצבע כחול עמוק, שאני בספק אם אי פעם ראיתם כזה צבע. הוא מדהים כל השנה, אבל בחורף אי אפשר באמת להתקרב אליו, כל הכבישים סגורים, הוא פארק לקיץ, וגם אז אגב יכול להיות מזג אוויר מטורף, חוויתי את זה על בשרי, אבל קרייטר לק הוא באמת אחד המקומות הכי יפים והזויים שיש. טוב, זיון. את זיון אני קורא יוסמתי בצבע. זה מדבר, אני לא מעריץ גדול של מדבר, אבל זה מדבר מדהים. ויש שם מסלולים יפים, והוא מגוון, הגבעות והעמק. זיון אחלה פארק. פארק לאומי שאני מאוד מאוד התחברתי אליו, זה ריינייר. ריינייר במדינת וושינגטון. זה לא רחוק מסיאטל אגב, אז אתם חייבים, אם אתם מבקרים בפסיפיק נורט ווסט, במיוחד בסיאטל, תוסיף אותו לרשימה. וכמו שאמרתי לכם, יש לי מקום בלב להר הזה, זה הר געש עם קרחונים ואגמים ויערות ומפלים ובעלי חיים וטבע פשוט מדהים. עוד פארק שאני ממש ממליץ עליו זה גרנד טיטון. גרנד טיטון יש הקו רקיע של הרכס הזה של הטיטונס, הוא איקוני כמו הקו רקיע של ניו יורק, אני לא מגזים, 100% טבעי, מסלולים מטורפים, אם אתם יש לכם כושר ללכת אל תוך הערים, אתם תראו נופים ואתם גם לא תהיו הרבה, עם הרבה אנשים, למרות ששוב הוא ברשימה של הפארקים הכי מתוירים, אבל רוב התיירים שמגיעים אליו, אתם יודעים, הם מבלים באגמים, באמת, אבל הם לא נכנסים אל תוך הערים. אז אם אתם תיכנסו לתוך הערים, אתם תהיו לרוב לבד. טוב, גרנד קניון הוא גם. כשאני הייתי שם היה לי חם והוא היה עמוס, אבל קשה לשכוח את הפעם הראשונה שאתם רואים את הקניון הגדול. טיפ ממני, אם אתם לא רוצים את כל האנשים, לכו לגדה הצפונית, יש שם פחות. טוב, עמק המוות, כמו שאמרתי לכם, זה הפארק הלאומי הכי גדול מחוץ לאלסקה, ויש בו תופעות טבע מדהימות שנראות כאילו באמת מכוכב אחר. זה כמו שתיירים מגיעים לארץ והם הולכים לים המלח והם בטרפת על מה שהם רואים שם, אז ככה אני הרגשתי לגבי עמק המוות. ויילוסטון כמובן, יילוסטון, אי אפשר לוותר על יילוסטון. אני הייתי שבועיים וחצי רק ביילוסטון, מרוב שכל מה שיש לעשות שם. וביילוסטון באמת יש הכל. יש גייזרים מתפרצים, קניונים צבעוניים, אגמים, מלא מלא בעלי חיים ורכסי הרים יפים. ומבחינתי יילוסטון היה כאילו אני מבקר בכמה פארקים באותו זמן. אז אני ממש אהבתי, זה ההמלצות שלי לפארקים שאני אישית הכי אהבתי, אני מאמין שמי שביקר בהם מבין למה הם בעיניי הכי יפים. אז נגיע לדבר שבאמת מבחינתי חשוב, אין מצב לבקר בפארקים בלי לעשות מסלולי הליכה. אני חושב שמי שמבקר בפארקים הלאומיים ונשאר באוטו, או הולך 5 דקות ואומר לעצמו יופי עשיתי מסלול, אז לא. וכדאי מאוד גם לתת את האקסטרה מאמץ ולצאת למסלול. כמובן הכל בהתאם ליכולת שלכם, למצב הבריאותי שלכם, למזג אוויר. זה מאוד חשוב, תגיעו מוכנים, אבל כן תעשו את המאמץ הזה, אל תתעצלו, תלכו ברגל, תעשו מסלול 2-3, אתם ממש לא תתחרטו על זה אחר כך. אז מה הם הפארקים הכי טובים לטרקים בעיניי? אז אני ממש אהבתי את גליישר, כי בגליישר יש מאות שבילי הליכה, והשבילים זה בין אגמים, קרחונים, שקרי דשא, יערות וערי גרנית בצורות מטורפות. אז גליישר הוא יעד מדהים לטרקים. יש כמובן את עניין הבעלי חיים והדובי גריזלי שצריך להיזהר, אבל גליישר הוא אחד המקומות הכי יפים, וזה פשוט עוול לא לצאת לטבע ולעשות מסלולים ארוכים, כן, אפילו ארוכים בגליישר. יוסמתי גם מדהים, מעבר לעמק של יוסמתי, שגם בו יש מסלולים קצרים ומאוד מאוד יפים, ככה שגם אם הכושר הגופני שלכם לא היה, אתם עדיין יכולים לעשות מסלולים קלים בעמק. אבל מעבר לעמק יש עולם שלם של מסלולי הליכה לפסגות גרנית, הלף דום, אחד מהם, למרות שהוא מאוד קשה, לאגמים אלפיניים אם אתם מטיילים באזור של תיוגה פס, היערות סקויה, ולקצה של הצוקים שהם סביב העמק, שמשם אתם יכולים לעשות מסלולים, אתם יכולים לראות נופים מאוד מאוד יפים של העמק ושל כל הסביבה. קחו בחשבון שכל מסלול שמתחיל בעמק ועולה למעלה, או מתחיל למעלה ויורד לעמק, הוא קשה. תהיו בעניינים. טוב, אז ריינר, אמרתי לכם שלי יש מקום בלב להר הזה, וסביב ההר יש שבילי הליכה מהמדהימים ביותר בארצות. יש שם אפילו את אחד השבילים הכי יפים שיש, שביל הוונדרלנד, שכמובן אם אתם עושים אותו ייקח לכם איזה שבוע. אז אתם יכולים לעשות מסלולים אחרים, לא חייבים אותו. ויש מסלולים שממש מטפסים, כמובן לא לפסגה, אבל בערך לחצי גובה. חוויית טבע מושלמת, קרחונים, שלג קצת, פריחה מטורפת, בעלי חיים, יש המון מרמיטות שחיות שם וזה מאוד יפה, ונוף מדהים. טוב, נצא קצת לאלסקה, אז הפארק הלאומי דנלי, שהוא פארק הלאומי, אני חושב, הוא הכי מתויר באלסקה, הוא מקיף גם את ההר הכי גבוה בצפון אמריקה, וזה עולם שלם של טבע פראי, שייתן לכם ממש חוויית אקסטרים. אם תלכו למסלולי הליכה שם, חוויית אקסטרים, ממש. אם קראתם את הספר Into the Wild, אז זה שם, ובאמת זה Into the Wild. ואחרון ברשימה מבחינתי זה הפארק הלאומי Great Smoky Mountains, שרמזתי לכם כבר הוא הכי עמוס באמריקה, אבל השבילים שלו הם מקום של שקט ושלווה, זה מה שאני הרגשתי. זה כמו שאמרתי, אם תתחילו בשבילים הנמוכים של הפארק ותטפסו עד הפסגות, תראו מגוון ביולוגי, כאילו צעדתם את כל שביל האפלצ'ים, מה שרוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם. ומה שהדהים אותי בגרייט סמוקי מאונטן זה העניין הזה שרוב המבקרים הם עוצרים, הולכים את הקילומטר, שתיים, ולא ממשיכים הלאה. אז אם אתם תלכו למסלולים של החמישה קילומטרים, 10 קילומטרים, אתם תהיו ממש לבד ותרגישו את הטבע ככה עוטף אתכם, ממש עוטף אתכם, לא רק פיזית, רוחנית אפילו. זה מהבחינה הזו. יאללה, בואו נעבור לנושא הבא. מה שאני מאוד אהבתי בפארקים הלאומיים, מלבד הנופים, זה הקטע של הבעלי חיים. זה התחברות לטבע גם דרך הנוף, כמובן דרך הרגליים, וגם דרך הלמידה. כי מבחינתי זה הסוג של למידה על, על עולם הטבע. ולא חסר. אז כמובן, הפארקים הטובים ביותר לצפות בבעלי חיים, רובם באלסקה, שזה קטמי, שיש בו 42 סוגים של יונקים, ואלה צפון ואלים קורים ולוויתנים ולוטרות ים, הוא על החוף, אז יש שם גם בעלי חיים יבשתים, גם בעלי חיים ימיים, וגם בגליישר ביי באלסקה יש את זה, ובאמת הפארקים של אלסקה, אם אתם אוהבים טבע ורוצים לצאת טבע, לא רק נופים אלא גם בעלי חיים ורוצים לצאת להרפתקה אמיתית, אלסקה זה המקום. מבחינת ארצות הברית היבשתית, שנקרא, יותר נגישה, אז כמובן של ילוסטון, שיילוסטון זה ספארי, שבע לכם, זה מדהים, זה לא מגיע לעוצמות של ספארי באפריקה, אבל עדיין זה ספארי באמריקה, עם כל הבעלי חיים שיש שם, ואני אפנה אתכם, אני לא רוצה לחפור לכם על הקטע של כמה בעלי חיים יש שם, פשוט תאזינו לפרק על יילוסטון, ותבינו כמה בעלי חיים יש בפארק המדהים והמטורף. ועוד פארק מדהים שיש בו הרבה בעלי חיים והוא מאוד שונה מיילוסטון זה אברגלייד בפלורידה, בקצה הדרומי של פלורידה, זה אזור סובטרופי הגדול ביותר בארצות הברית. יש בו המון מינים מאוימים ופגיעים של גם יונקים וגם זוחלים, יש שם 60 מינים בסכנת הכחדה שזה מדהים לראות, ויש שם גם אליגייטור אמריקאי עם תנין אמריקאי ופומת פלורידה ומלא ציפורים. ותחש נערות ודולפינן, וכשעושים הפלגות בביצות שם, ברחפות האלה, אבל הכי טוב עם קייקים, או אפילו אם אתם רוכבים עם אופניים שם בשבילים, אז רואים מלא בעלי חיים, כמובן אם באים בעונה. שהעונה זה אומר שעדיף להגיע בחורף, לא בקיץ. פארק לאומי אחר עם מלא בעלי חיים זה Great Smoky Mountains, הוא לא רק הכי עמוס, הוא לא רק מאוד מגוון מבחינת הצמחייה שיש בו, אלא גם מבחינת בעלי חיים, שם המון ציפורים, המון דגים, המון זוחלים ודובים שחורים, שזה הסמל של הפארק, והרבה אנשים הולכים לראות את הדובים השחורים, וגם איילים, חתולי בר, כל מה שיש בפארקים לאומיים בארצות הברית. אז אחד הדברים החשובים ביותר זה כמה עולה כל התענוג הזה. אז תשמחו לדעת שיש 15 פארקים לאומיים שבכלל לא גובים דמי כניסה, שזה Great Smoky Mountains, כמה פארקים באלסקה שמאוד קשה להגיע אליהם, אולי בגלל זה, פארק לאומי יהיה התעלה בקליפורניה, Redwood בקליפורניה, Northern Cascade, אמרתי לכם שהרבה אנשים לא מגיעים אליו, אז לא רק שהוא מדהים, הוא גם חינם. Great Basin, גם אחד הפארקים הכי פחות מתוירים. Wilderness, גם כבר רואים פה איזה מוטיב כזה חוזר שהפארקים שיש בהם הכי פחות מבקרים הם גם חינם. עמק אויוגה באוהיו, ביסקין שהוא גם בפלורידה, וקונגרה, שקונגרה זה אזור של ביצות במזרח ארצות הברית בנורת קרוליינה. עכשיו כל שאר הפארקים עולים כסף, זה מאוד משתנה, העלות כניסה לפארק משתנה מפארק לפארק. תכלס אם אתם מתכננים לבקר ביותר מחמישה פארקים לאומיים בטיול, משתלם לכם כבר לרכוש כרטיס כניסה שנתי לפארקים, ובכלל לכל האזורים הפדרליים, כי לאותה רשות טבע האמריקאית, הם אחראים לא רק על הפארקים הלאומיים, יש 63 פארקים לאומיים, אבל יש איזה 400 אתרים שהם שייכים להם. אז הכרטיס הזה שקוראים לו America the Beautiful ועולה $80, אפשר לרכוש אותו באינטרנט או כל אחד מהעמדות כניסה לפארקים הלאומיים או בחנויות REI. אז הכרטיס הזה בעצם מאפשר לכם, וזה לא רק לכם אישית אלא לרכב, זאת אומרת אתם, ואם אתם נוסעים משפחה, כל עוד אתם ברכב אחד, מאפשר לכם להיכנס לפארקים הלאומיים ללא הגבלה. אז זה משהו שמאוד כדאי, כמובן אתם צריכים לבדוק כמה פארקים אתם הולכים לבקר מהלך הטיול, כמה הם עולים כסף. אם אתם נוסעים לטיול שכולל את הפארק הלאומי שננדואה ואת הפארק הלאומי גרייט סמוקי וזהו, אז אין סיבה לקנות. כי נכון, תשלמו על כניסה לשננדואה, אבל גרייט סמוקי לא עולה כסף. אבל אם אתם נוסעים ליוטה והולכים לבקר במייטי פייב של יוטה, שזה זיון, ברייס, ארצ'ס, קניון לנד וקפיטול ריף, הולכים ליוסמתי וזיון ועוד וסוקויה, אז כן, כבר משתלם לכם באמת לעשות את המנוי לפארק. טוב, עוד משהו שנכנס לחיינו בשנים האחרונות מאז הקורונה ובגלל שיש המון מבקרים בפארקים, זה העובדה שיש לכם כרטיס כניסה, נגיד קניתם את America the Beautiful, או שילמתם בכניסה לפארק, לא אומר בחלק מהפארקים שאתם יכולים לבקר בהם, או שאתם יכולים ללכת לאזורים מסוימים בפארק. אז יש כמה פארקים באמת שהכניסו שיטות שונות לווסת את כמות המטיילים, בין אם זה לפארק בכלל, בין אם זה לכבישים מסוימים בפארק, או למסלולים מסוימים, אז חשוב לשים לב, כי אין דבר יותר מבאס מלהגיע למקום מסוים, לרצות להיכנס לפארק לאומי, לרצות לעשות מסלול הליכה, ולגלות שאי אפשר. אז נעבור בקצרה ככה לפארקים שנכון לקיץ של 2024, דורשים אישור כניסה מוקדם לכל הפארק או לחלקים ממנו. אז בפארק הלאומי אקדיה, אם אתם רוצים ללכת לתצפית פסגת הר קדילק, צריך להזמין מקום מראש, זה time entry reservation, הזמנת מקום לפי שעות, שזה בין 24 למאי ל-22 לאוקטובר, אם רוצים לראות כמובן את הזריחה או השקיעה, כי רוב האנשים מגיעים לשם בעצם לראות את הזריחה או השקיעה בהתאמה, אז חשוב לבדוק, עולה $6 לרכב, וזה כמובן חוץ מהכניסה שעולה $35, אז זה חשוב לדעת. אז זה פארק שרק כביש אחד ממנו שעולה להר קדילק עולה כסף, וצריך בעצם, זו את הכסף, צריך להזמין כרטיס מראש, אבל יש פארקים כמו שאמרתי שכל הפארק צריך להזמין כרטיס מראש, וארצ'ס הוא אחד מהם ביוטה, אם אתם רוצים לבקר בעצם בין 7 בבוקר ל-4 אחר הצהריים במשך רוב השנה למעשה, אתם צריכים להזמין כרטיס באתר שלהם, זה עולה $2, זה בקטנה, אבל חשוב מאוד להזמין את זה מספיק זמן מראש, כי זה פארק די קטן והוא מאוד פופולרי. פארק אחר זה גליישר, שגליישר קצת השתנה עכשיו, כי בגליישר יש כביש שקוראים לו Going to the Sun Road, ואם אתם רוצים לנסוע בכביש הזה, אתם צריכים להזמין אישור כניסה לפי שעות. את האישור כניסה צריך להזמין בין 6 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, בין 24 במאי לשמיני בספטמבר, בשאר השנה אפשר לנסוע בכביש בלי הזמנה, אבל קחו בחשבון שבחורף הוא סגור לגמרי, בגלל שהוא מושלג, הוא חסום בשלגים, זאת אומרת זה מאוד יפה ש-124 במאי צריך להזמין כרטיס בשביל לנסוע לאורך הכביש, אבל הוא רק נפתח לפני שבוע, כאילו אמצע יוני, אז תבינו כאילו יופי, אפילו אם הכביש חסום היית צריך להזמין, קיצר. רוב הזמן שאפשר באמת לבקר בכביש, שאפשר לנסוע ב-Going to the Sun Road, צריך להזמין כרטיס. אבל העניין הוא שהשנה עשו קצת שינוי, אם אתם נוסעים ממזרח למערב, אתם לא צריכים להזמין כרטיס, אבל אתם לא יכולים להסתובב באמצע הדרך ולחזור. כי אם אתם נוסעים ממערב למזרח, כן צריך להזמין את הכרטיס הזה מראש. וגם זה עולה $2, אפשר להזמין דרך האתר, הוא תקף לשלושה ימים אגב, זאת אומרת אתם מזמינים לתאריך מסוים ושלושה ימים מעוקבים, אתם עדיין יכולים לנסוע. אז זה נוח, זה בסדר. טוב, עוד פארק שצריך להזמין כרטיס למסלול מסוים בתוך הפארק זה אלקלה בהוואי, שאם אתם רוצים לראות את הזריחה, יש שם כביש שנוסע לפסגה שרואים את הזריחה, צריך להזמין מקום מראש. הרייניר זה הדבר הכי כואב, כי הרבה אנשים מבקרים שם וקשה כבר להשיג כרטיסים, את ה-time entry הזה בשביל לנסוע בכביש, וצריך לשני האזורים הכי פופולריים, לפרדייס ולסאנרייז, ובעצם בין 24 במאי לשני לספטמבר צריך להזמין כרטיס, אם אתם רוצים להיכנס לאזורים האלה בפארק, בין 7 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. עכשיו, אתם יכולים לבוא לפני או אחרי, אבל אם אתם רוצים לעשות מסלולים, אז כמובן, אל תגיעו ב-4 אחר הצהריים. מה שכן, אתם יכולים להגיע ב-6 בבוקר, אם אתם מוכנים לקום מאוד מאוד מוקדם. אז כן, צריך להזמין מקום מראש, עולה $2, גם לא נורא, מבחינה כספית. כן נורא אם אתם מתעוררים ברגע האחרון ורוצים להזמין מקום. עוד פארק שהוא ברשימת הפארקים הפופולריים וגם צריך כרטיס בשביל לנסוע בכבישים המרכזיים שלו זה רוקי מאונטנס. זה גם בין 9 בבוקר ל-2 אחר הצהריים, 2 בצהריים, ככה שזה די בסדר מבחינת השעות. בין 24 במאי ל-14 באוקטובר, קצת יותר ארוך מבחינת התאריכים, אבל גם אפשר להיכנס לפארק ליותר זמן. אז אתם צריכים באמת להזמין שעה מסוימת שבה אתם יכולים להיכנס. גם עולה $2, לא נורא, רק תשימו לב שזה גם פארק מאוד פופולרי, אז להשיג כרטיסים צריך להתעורר על עצמנו לא ברגע האחרון. בשננדוה, בפארק הלאומי שננדוה, לפארק אתם יכולים להיכנס בלי הזמנה מראש, אבל אם אתם רוצים לעשות את המסלול ל-Old Rag Mountains, שאגב הוא מסלול קשה, מאוד מאוד יפה אבל קשה, אז אתם צריכים להזמין מקום מראש אם אתם רוצים לצעוד בו במהלך כל הקיץ ואפילו עד 30 בנובמבר. ליוסמיטי, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. יוסמיטי פארק פופולרי, המון ישראלים נוסעים ליוסמיטי והמון ישראלים משום מה נתקלתי בזה, שוכחים או לא שמים לב או לא יודעים שצריך להזמין כרטיס לפי שעות. אז אם אתם רוצים להיכנס ליוסמיטי בקיץ, אל 5 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, בימים מסוימים, בגדול בין 30 ליוני ועד סוף אוקטובר, אז אתם צריכים להזמין מראש. עכשיו ביוסמיטי זה קצת יותר מסובך, כי זה לפי תאריכים, ובחלק בתחילת העונה וסוף העונה זה רק בסוף השבוע, שצריך להזמין כרטיסים, ובשיא העונה בעצם צריך בכל יום, אז אני מציע הכי פשוט, תיכנסו לאתר שלנו, מגלים את אמריקה, יוסמיטי, הכל מפורט שם. עכשיו בזיון זה יותר פשוט, כי בזיון זה לא שאתם צריכים כרטיס כיסה בשביל להיכנס לפארק, כמובן אי אפשר להיכנס לעמק, אבל זה לא קשור לקורונה, הכביש שם לא יכול להחזיק הרבה רכבים, ויש שאטלים חינמים שיוצאים ממרכז המבקרים, וגם מספרינגדייל, שיש פרק על זיון, תאזינו לפרק, תגלו הכל, אבל אם אתם רוצים לעשות את המסלול לאנג'ל לנדינג, שהוא מסלול קשה, מדהים, מסמר שיער, אחד היפים אני חושב שיש בארצות הברית, אתם צריכים להשתתף בלוטרי, עולה $6 להירשם, הפרמיט עולה עוד $3, וזה חוץ מעלות כניסה לפארק, השביל הזה מאוד פופולרי, הוא גם מאוד מסוכן, בגלל זה הם מנסים להגביל את כמות המטיילים, את כמות המטרקים בשביל הזה, אז אם אתם רוצים לצעוד באנג'ל לנדינג, וממש כדאי, תשיגו את הפרמיט מראש. עכשיו הפרמיטים למסלולים, אז יש הרבה, אם אתם רוצים לטפס להלף דום אתם צריכים, אם אתם רוצים ללכת בנרוז, עמוק אל תוך הנרוז, בזיון צריך, בזיון גם אם אתם רוצים ללכת במסלול שנקרא דה סאבווי, צריך להשיג אישור מראש, אבל האישורים האלה אפשר באמת להשיג אותם במרכזי המבקרים, ואם אתם גמישים מבחינת זמנים, אז בסדר, אז זה עוד איכשהו אפשרי להשיג. אבל בגדול אני מציע, אם אתם מתכננים לבקר בכל אחד מהפארקים שהזכרתי, שימו לב, תזמינו מקום מראש, תדאגו לזה, אין חוויה יותר גרועה מלהגיע לפארק ולגלות שאתה לא יכול להיכנס, או לחלום לעשות איזשהו מסלול כי ראית תמונות של חברים, או קראת עליו באינטרנט או באתר שלנו, ואז לגלות שאתה לא יכול לעשות את המסלול. אז תשימו לב לזה, זה הכל. Thank you. טוב, אז זה היה הפרק בעצם על הפארקים הלאומיים. אני חושב שכל מי שנוסע לארצות הברית, כל מי שנוסע, והוא מגיע קרוב לאיזשהו פארק לאומי, כדאי מאוד לבקר. אפילו תקדישו יום, יומיים. גם אם אתם לא מטורפים על טבע, תנו לעצמכם הזדמנות להתחבר לטבע. אולי פתאום תגלו שאתם כן אוהבים, כי זה נופים מאוד מיוחדים, מאוד שונים. לכו, תטיילו, תבקרו, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הסביבה, זה הכי חשוב. וכל פארק יש לו את התקופות המתאימות לבקר, ואת המקומות המעניינים לבקר. אז תשמחו לדעת שהמון מידע רשום באתר שלנו, וכל אחד יכול להיכנס ולקרוא על הפארק האהוב עליו, או הפארק שהוא מתכנן לבקר בו, או בכלל הפארקים הלאומיים. ויש אפילו כמה פרקים בפודקאסט שעשיתי על פארקים לאומיים, ויהיו עוד בעתיד. אז תיסו, תטיילו, תבלו, תהנו, ותמשיכו להאזין לפודקאסט הזה, לפרקים השונים, לבקר באתר, ואני שמח שהייתם איתי. עד הפרק הבא, להתראות. Take a moment and let it all sink in like a road trip. This life is a combination of destination and all that's in between. So let's drive and see what we see.